הרב בני לאו.
פרק י' ממשיך בחלקו הראשון את פרק ט'. אתם זוכרים שדיברנו על העצב הנורא של הגורן שמתרוקנת, על המקום שבו כבר לא יהיו פירות. הפרק שלנו, פרק י', מתחיל עם גפן בוקק ישראל. זה ממש מי שעקב אחרי הפרק הקודם ותיאר את האפרים שהוא הופך להיות כתאנים, כענבים במדבר, כביקורה בתאנה. אז גם כאן אנחנו גפן בוקק, גפן שיש בה הרבה השתוקקות לפריון, לענפים שהולכים וגדלים, אבל במקום זה קרוב לפריו הרבו למזבחות, כטוב לארצו היטיב ומצבות. זה מקביל למה שאנחנו מכירים לוישמע ישורון ויבעת, ככל שהיה טוב יותר, ככה בעטתם יותר, התרחקתם יותר, כל מה שנתתי לכם הלכו למקומות רחוקים ורעים, ועכשיו חלק ליבם, עתה יאמרו, אין מלך לנו, כי לא ירנו את אדוני והמלך, מה יעשה לנו? יש פה קריאה כפולה בתוך הפסוק הזה שאומר, אין מלך לנו. הרעיון הזה, אין מלך לנו, קודם כל זאת אמירה דתית שאומר העם כנגד מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אין מלך לנו, זאת אומרת, אנחנו לא כפופים לשום חוק, אנחנו עושים מה שבראש שלנו, וישמן ישורון. אבל יש גם מציאות פוליטית בתוך ממלכת השומרון, ערב חורבנה. אנחנו זוכרים שכל השלב האחרון הפוליטי של ממלכת השומרון, עד הושע בן אלה, המלך האחרון, זאת מערכת של מלחמות אחים בין הגלעד לבין אפרים, מלחמה של ממש בני יוסף נאבקים זה בזה, אנרכיה גמורה, רוצחים אלה את אלה, שרשרת של רציחות, ואיש לא יודע מי יהיה המלך של מחר. כולם מבינים שהמלך כבר לא פונקציה ששולטת בעם, ולכן לא ירנו המלך, מה יעשה לנו? יש איזו תחושה של אנרכיה שמשתוללת בתוך השומרון, והושע עומד בתוך העיר הזאת, כל כך כואב. הוא אומר, היה פה מקום של בית השם, אפילו שבית אל, תראו איזה דבר זה, בית אל, שהוא המקום של העבודה זרה, העגלים שעשה ירובעם בנבט, אחד בבית אל ואחד בדן, כשרוצים הנביאים לקלל את בית אל, הם קוראים לו בית אבן, בית אבן המקום של בית שאין בו כלום. אבל עכשיו הוא אומר, בתוך הנבואה של החידלון הגמור, הוא אומר הושע ואומר, לעגלות בית אבן יגורו, שכן שומרון, כי אבל עליו עמו, וחמריו עליו יגילו על כבודו, כי גלה ממנו. אפילו בית אבן, אפילו בית אל, המקום שבו היה מקום האלוהים בשומרון, גם הוא כבר הופך להיות לשומם. אפילו הכבוד של העגל כבר גלה, כבודו גלה ממנו, מכיוון שהאשוריים יבואו, ממלכת אשור, ויובילו את כל כבודה של שומרון אל הממלכה הצפונית. גם אותו, כלומר את כבוד האלוהים, לאשור יובל, מנחה למלך ירב. יש פה כנראה תיאור פוליטי שמתאר לנו את המנחה שנותנים מלכי השומרון, אולי יושע בן אלה, המלך האחרון של השומרון, שעליו נאמר שנותן מנחה לאשור. זה נאמר לנו בספר מלכים ב' פרק י"ז, בושנה אפרים מכך, זאת אומרת את החלק של אפרים לוקחים האשוריים, והשומרון מתרוקן מעבודת האלוהים המיוחדת שהייתה לו, עבודת בית אל ודן. בושנה אפרים, נדמה שומרון מלכה, אומר הושע, כקצף על פני המים. הייתי בוחר את הפסוק הזה כפסוק שמתאר את כל המציאות הפוליטית של השומרון בקדנציה של המלכים האחרונים. קצף על פני המים, זה הרי התיאור שכולנו מכירים, אין בזה באמת כלום. יש בזה איזה ריגוש, יש פה איזה רתיחה כמו מים, יש פה איזה משהו שעולה כמו איזה קיטור או אשן, אבל זה קצף. ברגע שזה, הטמפרטורה תרד, אתם תראו שאין פה שום דבר. המלך אולי עולה באיזה קול רעש גדול, אבל כמו שהוא עולה, ככה הוא יורד. נדמה שומרון מלכה כקצף על פני המים. זה ממש תיאור של הימים האחרונים בשומרון, שאין פה שום שלטון, אין פה שום כיוון, אין פה שום דת, אין פה שום כלום. נשמדו במות אבן חטאת ישראל, קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם. אין פה יותר שום תקווה לשום דבר. ככה נראה השומרון בעיני האוהב הגדול של הממלכה, בעיני הושע. ואז הוא אומר את מה שהוא אמר בפרק הקודם, עוד מימי הגבעה, אתם זוכרים, ראינו את זה גם בפרק ת', לא השתנה שום דבר, אותה חטאת של השומרון נשארה בפרק. תוקפה, ואפריים עגלה מלומדה, אוהבת לדוש, אני עברתי על טוב צברה, ניסיתי לייצר את אפריים בתור הממלכה הנשגבה. כאן אני אולי העיר הערה אחת שמלווה כל כך הרבה נבואות, מי הממלכה שאותה חפץ השם לפתח, השם אלוהי ישראל, מי הממלכה הבכורה ומי הממלכה המשנית? אנחנו כל כך רגילים לחוות את יהודה, את ירושלים, את בית דוד, בתור הבחירה של השם. כל פס הקול שלנו כיהודים נמשך אל ירושלים ונמשך אל בית דוד. אבל הושע הוא נביא ישראלי. הושע הוא נביא שחי בתוך הממלכה של בית אל. אפרים היא הנשגבה שבה אומות. וירושלים לא קיימת בנבואתו בתור הבחורה. רק בית אל היא התקווה. וצריך לתקן שם כדי שהקדוש ברוך הוא יחזור לא לציון, אלא יחזור לשומרון. וכשהוא מתאר את הדבר הזה, הוא ממש מתאר כאן בפרק שלנו, בפרק י', איך שארכיב אפרים יחרוש יהודה, יסדד לו יעקב, זירו לכם לצדקה, הוא מדבר אל השומרון, אל יושבי השומרון, קיצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, את לדרוש את אדוני, עד יבוא ויורה צדק לכם. הוא לא חושב שהשומרון זה מקום שיהפוך להיות למשהו רע וזר, הוא מקווה שהשיבה אל השם, את לדרוש את השם, שיוריד את הגשם, יורה צדק לכם. כל מהלך התשובה התרחש בתוך ממלכת השומרון, אבל אתם חרשתם רשע, אבל אבלתה קצרתם, אכלתם פרי כחש. כל העצב, כל הכאב שלו פורץ דווקא בגלל התקווה, בגלל האמונה שהשומרון זה נחלת השם, זה בית השם. הוא מסיים את הפרק במילים, קם שעון בעמך וכל מבצריך יושד, כשוד שלמן בית ארוול ביום מלחמה, הם על בנים רוטשה. הפרשנים עמדו בצדק על הפסוק הזה, כשוד שלמן בית ארוול, זה משהו שקורה בפועל. זה לא פסוק שמובן לנו כמות שהוא, אבל ברור שהושע מתאר פה איזשהו אירוע שקרה לממלכת השומרון. ולא רחוק הרעיון שהביטוי פה, שלמן שודד את בית ארוול, מכוון אולי אל המלך האשורי שעלה וניסה או הצליח גם לעלות על השומרון. יש אומרים שהכוונה לשלמן זה קיצור של שמו של שלמן עשר. שלמן עשר, מלך אשור, הוא המלך הראשון שעלה בפועל על השומרון, יבוא אחריו סרגון וישלים את מלאכת חורבן העיר. אבל אנחנו נמצאים ממש ממש בסוף. אנחנו נמצאים ברגע שבו כבר האויב צר על העיר. אם אכן שלמן הוא זה שעולה, שלמן עשר, אז אנחנו נמצאים בנבואת הושע בנקודת הזמן הקריטית שנגמרה העיר. עכשיו השאלה הגדולה, האם האויב יצליח לצור ולהחריב את השומרון? האם עכשיו כשאנחנו רואים את שוד שלמן בית ארוול, זאת אומרת הוא עולה מהגליל והוא מתחיל לרדת אל העמקים, מגיע מתקרב אל השומרון, הם על בנים רוטשה, אומר להם הנביא, ככה יעשה לכם בית אל, מפני רוע רעת רעתכם. האויב הגדול מן הצפון שמגיע עכשיו עכשיו, אנחנו נמצאים בשנת 724, 723 לפני הספירה, בימים של שלמן עשר הגדול עולה על השומרון, צר עליה ומבקש להשמיד אותה. האם הוא יצליח? הנבואה של הושע בפרק שלנו עוצרת כאן. ככה עשה לכם בית אל, בשחר נדמה מלך ישראל. אני רואה ממש איך שהמלכות שלנו, אם עלות השחר, נכון, בשחר נדמו נדמה, אני רואה שהשלטון הזה של השומרון הולך להסתיים עד עלות השחר. איך זה יתרחש? אנחנו נראה רק בפרק הבא.